30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנט.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו. אני עורך הדין אולי שוורץ, ואתם על התוכנית כי אני חייל. התוכנית שנותנת לכם מידע לגבי כל מה שמעניין חיילים ובני משפחותיהם. והיום נדבר על שני נושאים מעניינים. בהתחלה אנחנו נשמע מרואה חשבון ועורך דין משה פרץ את כל הטיפים שקשורים לתכנון מס ולחיסכון במס, כל מה שרלוונטי לחיילים. ובהמשך אנחנו נדבר על נושא של חדשנות בצהל. נשמע אם צהל יודע לחשוב מחוץ לקופסה, איפה זה בא לידי ביטוי בפועל, האם יש חידושים שכבר פועלים בשטח, והאם אפשר לדבר עליהם, תחום מעניין ופורץ דרך. ואנחנו נתחיל מיד עם, כמו שאמרנו, עם עורך דין ורואה חשבון, משה פרץ. צהריים טובים, משה.
צהריים טובים, מולי, צהריים טובים לכל המאזינים.
אז נציג את משה ונאמר שהוא בעברו היה עובד בכיר ברשות המסים, והיום הוא מייצג לקוחות מול מס הכנסה, מע"מ ושאר רשויות המס. ומשה, אנחנו הבאנו אותך לכאן כדי שאתה תיתן לנו קצת טיפים להתנהלות נכונה של חייל בביתי מס. זה נראה כאילו חייל יש לו את המשכורת הצבאית שלו, ובזה למעשה מסתיים העניין. וזה לא מדויק. אז קודם כל בוא נדבר על חייל שיש לו משכורת צבאית. יש לו מה לחשוב בכלל על היבטי מס, כל עוד הוא בתוך הצבא?
אז אני אתחיל ויעשה סדר בזה שחייל בשירות הצבאי, המינוח משכורת הוא מינוח לא נכון. השכר שהוא מקבל והתשלום שהוא מקבל הוא בכלל לא ברשת המס. ולכן אם אנחנו מדברים רק על ההכנסה מהצבא, אז אין לו מה לחשוב על היבטי המס. איפה כן נכנס היבטי המס? זה אם יש לו הכנסה נוספת, זאת אומרת הוא מקבל היתר מהצבא לעבוד בעבודה פרטית, ואז הוא נכנס לרשת המס ושם הוא משלם כמו כל שכיר אחר. בתקופה הזאת הוא לא נהנה מהטבות עודפות.
אוקיי. וחייל שמשתחרר ויוצא כבר לחיים האזרחיים, שם הוא כבר כמו כל אזרח אחר, או שיש לו איזשהם הטבות?
אז פה נכנסות ההטבות. בעצם חייל שמשתחרר מקבל שתי נקודות זיכוי לנצל למשך 3 שנים, תלוי בתקופת השירות, אם זה 22 חודשים לאישה או 23 חודשים לגבר, יותר או פחות. אם זה יותר, אז הוא זכאי לשתי נקודות זיכוי נוספות למשך 3 שנים, יותר מאשר כל אזרח אחר, ואם פחות, אז רק לנקודת זיכוי אחת נוספת, למשך אותה תקופה, למשך 3 שנים, ומה שמביא אותו להכנסה של כ-110,000 שקלים במקסימום, שנתי או 9,300 בערך לחודשי, שהוא לא משלם עליהם מס. ולכן הוא יכול וכדאי לו להגדיל את הכנסתו לסכומים הללו.
זאת אומרת שאם אנחנו מנסים לקחת את הטיפ הראשון שאנחנו יכולים להוציא מהדברים שלך, זה תשתדלו לעבוד בשלוש השנים מהשחרור, כי שם יש לכם איזשהו
הטבה נוספת.
הטבה, יש לכם נקודת זכות, נקודות זכות במס, וכמובן שככל ששירתתם יותר, אז הנקודות הזכות הן
נכון מאוד, וההכנסה בעצם שעליה הוא לא ישלם מס, היא גדלה. להבדיל מהדעה הרווחת שחיילים משוחררים לא משלמים מס, משהו לא נכון. בדרך כלל כשהם עוברים את התקרה הזאת, הם כן משלמים מס, ולכן צריך לתכנן את זה בצורה הזאת. בדרך כלל גם חיילים, בתקופה הראשונה שלהם, רוצים לצאת לחול, אז הם לא עובדים תקופה ארוכה. חשוב לדעת שאם הם רוצים למקסם את הרווחים שלא מתחייבים במס, אז כדאי להם לעשות את זה בשלוש שנים הראשונות, ולהשאיר את הטיול אולי למאוחר יותר.
אז הנה עוד משהו חשוב. שלוש השנים הם הרגע שהחייל השתחרר, ואם שלוש שנים האלה הלכו על טיול או על דברים אחרים שבגללם החייל לא עבד, אז
לא ניתן לחזור לאחור.
וזה לא שהשלוש שנים מתחילות מרגע שהתחלתי לעבוד.
לא, אני רוצה גם לחדד משהו נוסף. כדי לזכות בהטבה הזאת, אם הולכים להיות שכירים, צריכים לצרף לטופס 101 שממלאים אצל המעסיק את תעודת השחרור. זאת אומרת, אם לא עושים את זה ולא ממלאים את טופס 101 כמו שצריך, אתה בעצם לא מקבל את אותה
הטבה. אז קודם כל, כדאי להקפיד ולצרף את המסמכים שנדרשים, וגם לעשות את השיקול הזה, האם רוצים קודם לעבוד או קודם לטייל.
כסף.
זהו, זה גם אופציה. קודם תרוויחו את הכסף ואז סעו לטייל. אני רוצה לשאול אותך לגבי מענקים. יש לחיילים שוחררים שהשלימו את השירות שלהם בצורה תקינה, יש כל מיני מענקים. המענקים האלה ממוסים, לא ממוסים.
אז ככה, המענקים שזכאים אליהם זה מענק מהקרן ל פליטת החייל המשוחרר, זה מענק שאינו חייב במס, יש עליו פטור בפקודה שנותן פטור ספציפי לכל כספים שמגיעים מאותה קרן. זאת אומרת, גם אם המענק הזה מגיע למשל לחיילים בודדים כסיוע בשכר לימוד או כסיוע בשכר דירה, אז המענקים הללו לא מתחייבים במס, יש עליהם פטור ספציפי.
מעולה. אז כל מה שמגיע מהקרן לחיילים משוחררים, פטור ממס, זה חשוב מאוד. עכשיו, מה שעוד רציתי להבין בהיבט הזה, דיברנו על עבודה. זה משנה באיזה עבודה עובדים, אם זה עבודה נדרשת או עבודה אחרת, לעניין המס, או שזה אותו דבר?
לעניין המס לא, אבל יש מענק נוסף שיכול להגיע לאותם חיילים משוחררים, זה מענק שמגיע עבור עבודה נדרשת. זה מענק שמגיע מהמוסד לביטוח לאומי, צריך לעבוד בעבודה מסוימת, יש רשימה באתר הביטוח הלאומי, בשתי חלופות עיקריות, זה או רשימה סגורה או בתחום החקלאות, והתקופות הן תקופות שונות. בחקלאות התקופה היא קצרה יותר, עד 4 חודשים, וביתר העבודות, כמו למשל תחנות דלק, שזה כולם מכירים, זה חצי שנה, ואז אתה זכאי למענק נוסף, שגם הוא פטור ממס.
מצוין. אז כבר החכמנו. עוד שאלה שנשאלת והיא קצת דיפרנציאלית פה בין חיילים מסוגים שונים, חיילים שהם לוחמים ויש להם תוספת פעילות רמה א', יש איזושהי התחשבות של המדינה בעובדה שהחייל היה לוחם והייתה לו רמת פעילות?
אני אדייק את הדבר הזה. מדובר בחיילי קבע שמסתכרים ומרוויחים משכורת רגיל וממוסים כרגיל, אז למי שהוא בקבע או בשירות ביטחון אחר, גם סוהרים וגם שוטרים, זה חל עליהם, מקבלים תוספת נוספת לשכר, שהיא תוספת רמת פעילות א'. הרמת פעילות הזאת זכאית להטבות של 5% הנחה ממס. רק על ההטבה הזאת, כמובן, זה מוגבל בתקרה.
אוקיי. מה לגבי דמי אבטלה של חייל משוחרר?
אז ככה.
זכאי, לא זכאי?
לגבי דמי אבטלה, בכלל בוא נעשה רגע סדר בכל מה שקשור לביטוח הלאומי. חייל משתחרר, לא מיד רובם מוצאים עבודה, ולכן המחוקק נתן למי שמשתחרר מצהל בחודשיים הראשונים, הוא לא מתחייב בביטוח הלאומי, לא במס בריאות ולא בדמי ביטוח לאומי, בהנחה שהוא לא עובד. אם הוא מתחיל מיד לעבוד, אז מנוקה לו דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות מהמעסיק. אם הוא לא עובד, יש לו חודשיים מין הסתגלות כזו.
אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים רגע לנקודת ההתחלה, אז חייל שמחליט לעבוד כי יש לו פטור ממס, צריך לדעת שכן ירד לו ביטוח לאומי וביטוח בריאות, וצריך לעשות את השיקולים שלו. אוקיי, זה נושא אחד.
לאחר מכן, הוא נכנס להתחיל לשלם כמו יתר העובדים באזרחים במדינה, לשלם ביטוח לאומי. צריך לשים לב שאם הוא לא עובד, צריך לדעת להסדיר את זה מול הביטוח הלאומי ולדווח שהוא לא עובד, ויש שיעורים שונים של דמי ביטוח לאומי. יש מינימום שנקבע לפי הסטטוס של אותו חייל, עד שהוא מוצא עבודה. אם הוא מוצא עבודה, הוא משלם לפי השכר שלו.
אוקיי.
באותה נקודת זמן.
ומה לגבי דמי אבטלה? זכאות לדמי אבטלה?
לגבי דמי אבטלה, לכל אזרח מגיע דמי אבטלה אחרי תקופת הכשרה. תקופת ההכשרה היא כשנה. לחיילים יש תקופת הכשרה קצרה יותר. זאת אומרת, גם להם יש תקופת הכשרה, אבל היא תהיה בת חצי שנה ולא בת שנה.
זאת אומרת, בכל מקרה, כדי להיות זכאי לדמי אבטלה, אני חייב לעבוד בחוץ.
נכון. אתה חייב לעבוד תקופה מסוימת, או חצי שנה, או שנה, לפחות.
הבנתי. מצוין. אז יצאנו עם טיפים לחייל, גם המשרת וגם החייל המשתחרר, ונעשה עכשיו הפסקה קלה, נשמע את השיר של עומר אדם, מודה אני, ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לאדם מאוד מיוחד שיש לו היום יום הולדת, ואני מודה כל יום על זה שהוא חלק מהחיים שלי, אז אם הוא שומע אז מוקדש לו, עומר אדם, מודה אני.
כל בוקר שהחזרת את נשמתי מודה אני על בגד שנחת על גופי שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי מודה אני כל בוקר על האור על עצם היותי מודה אני על לחם שנחת לשולחני שלא אהיה רעב שלא אדע כאב על אין ספור חיוכי מודה אני על כל כישרונותיי ועל כל שיריי את כולם אקדיש לך דע לך, דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך, אדיר שמך, אליך אקרא יה, לך חיי, לך ליבי, לתודתי. מודה אני כל בוקר על כוחי על אבי ועל אמי מודה אני על גשם שנתת בשדותיי לדאוג לאוהביי נתת לי חיי על יום המנוחה מודה אני על שפע וברכה על המשפחה כל כולי רק בזכותך דע לך דע לך שמודה אני לך לא נותיי מודה אני על אכזב חרבותיי, פחדיי ומכשוליי, הם כולם לטובתי. אין אחר בלימי, רק לך מודה אני.
אז אנחנו שמענו את עומר אדם, ואני רוצה לחזור אליך, עורך דין ורואה חשבון משה פרץ, לשאול אותך על סוגיה שמטרידה הרבה חיילים כשהם יוצאים ומסיימים את השירות הצבאי, האם לפתוח עסק. זה הדבר הראשון שמגרד להם, הם רוצים להיות עצמאים. אז נשמח לשמוע ממך דעה מקצועית.
אז ככה, כמו שאמרנו בהיבט של היקף ההכנסות, אז כדאי להם למקסם את היקף ההכנסות, כי יש להם הטבה נוספת לזיכוי שניתן לנצל במס. אבל לפתוח עסק זה לא דבר פשוט. אנשים צעירים מגיעים עם חלומות מאוד מאוד גדולים, לפעמים רוצים להשיג אותם מהר מדי בלי לעשות מחשבה מוקדמת. ומה הכוונה מחשבה מוקדמת? אם אתה רוצה באמת לפתוח עסק ולעשות את זה כמו שצריך בצורה אחראית, כדי שהעסק הזה גם יצליח ויישא פירות לאורך זמן, אתה צריך לעשות את זה בצורה מסודרת, שאומר להתייעץ עם רואה חשבון, לעשות תוכנית עסקית מסודרת שתיקח בחשבון את כל המוקשים שיכולים להיות בדרך.
למשל, תן לנו איזה דוגמה ככה למשהו שאם לא חושבים עליו מראש, זה קצת קשה אחר כך.
למשל, היה לי לקוח שרצה לפתוח עסק של צימרים, השקיע 100,000 שקלים, לא הבין במה כרוכה ההלוואה וההחזרים, כי הוא לא עשה תוכנית עסקית. בנוסף לזה, הוא לא הכיר את השטח שבו הוא הולך לעשות. זאת אומרת, היו לו מתחרים שהם מבוססים, שהציעו, הוא חשב שהוא יגיע עם איזה מבצעים, הם הציעו, הם נתנו לו פייט עם המבצעים, והוא אחרי תקופה מאוד מאוד קצרה, 3-4 חודשים, קרס תחת הנטל של ההלוואה, ופשוט נאלץ לסגור את העסק, והחלום התנפץ לו מול העיניים. כי הוא עשה את זה בצורה לא מתוכננת כמו שצריך. צריך לבוא ולעשות תוכנית עסקית שלוקחת בחשבון גם את המתחרים שלך מסביב, גם את התקופה, כי יש עסקים שסובלים מעונתיות, וצריך להבין שזו העונה המתאימה, ולהיערך לזה בצורה נכונה, לעשות תחשיב שבו אני יודע להצדיק את ההוצאות שלי ומה היעדים שצריך להגיע אליהם, על מנת לייצר הכנסות שלפחות ידעו לחסות את ההוצאות שנוצרו לי ולא יביאו אותי לבור, ואז אני לא יכול להמשיך לאורך זמן.
זאת אומרת, למעשה מה שאתה אומר כאן נכון לכל מי שפותח עסק, אבל בעיקר לבחורים או בחורות צעירות שרוצים לפתוח עסק מיד עם השחרור, ואין מה לעשות, הם גם לא מכירים את השוק האזרחי, וגם הרבה פעמים צעירים ומאוד מתלהבים שזה יכול להיות טוב.
ממהרים בלי לעשות שיעורי בית. וזה חשוב לקחת ולעשות את השיעורי בית האלה, לפני שרצים. זה בסדר להגשים חלומות, אבל צריך לעשות שיעורי בית ולהגיע לזה מוכן, כדי שהחלום באמת יתגשם.
מצוין, זה טיפ חשוב. ואנחנו עוברים אלייך, דוריס, סרן דוריס פיטילון. מפקדת מעבדת החדשנות של זרוע היבשה. צהריים טובים.
צהריים טובים.
דוריס, אני מבינה שיש איזושהי בשורה חדשה בצהל, וזה שיש תוכנית של הרמטכ"ל אביב כוכבי לעסוק בחדשנות.
נכון.
תסבירי לנו קצת מה זה התוכנית הזאת, איך היא באה לידי ביטוי בצהל?
אוקיי, אז יש הבנה בצהל שאנחנו חייבים רגע להביא כלים של חדשנות. מוקמת עכשיו חטיבת שילוח, שקים הרמטכ"ל.
מה זה חטיבת שילוח?
אז חטיבת שילוח, כרגע בונים אותה, אמורה לעסוק בחדשנות. אני לא מהחטיבה, אני לא יודעת בדיוק איך וכמה ולמה, אבל כן יש אמרה שצהל חייב רגע לעשות תהליכים מקבילים לתהליכי בניין כוח הסדורים, בשביל להצליח ולהדביק את קצב הטכנולוגיות האזרחיות. בסוף יש שני הבנות עיקריות. אחד, שבניגוד לפעם, שפעם הצבא היה מושך הטכנולוגי, קודם הם מפתחים בצבא את הטכנולוגיות ואז הם היו עוברים לאזרחות, היום הקערה התהפכה על פיה, הרבה פעמים באזרחות מפתחים הרבה יותר מהר מאשר בתוך הצבא. אנחנו חייבים להצליח ולקלוט מאוד מהר את הטכנולוגיות האלה ולראות איך אנחנו משתמשים בהם בשביל להיות רלוונטיים ללחימה הבאה. ובנוסף יש פתיחות והבנה מאוד מאוד גדולה שהרעיונות הטובים ביותר יכולים להגיע מהחייל הפשוט ביותר ולא בהכרח מפיקוד בכיר, כי בסוף החיילים הם אלה שמתחככים עם הבעיות ביום יום ורוצים לתת לזה
במה,
בדיוק.
זאת אומרת שהרמטכ"ל אביב כוכבי הבין פה גם את רחשי השטח, אבל גם הבנה מאוד נכונה לפי מה שאת מתארת של הסביבה האזרחית שבה הצבא פועל.
נכון, וזה לא רק הרמטכ"ל, זה גם באמת מפקדי היחידות. היום כמעט בכל זרוע יש רמת חדשנות שאמון על תחום החדשנות, גם בכל חיל. Okay. אצלנו בזרוע היבשה אימונה מספר חילות, יש רמדי חדשנות בחילות השונים, בחיל הטנא, בחיל הלוגיסטיקה, בחיל הרפואה, אצלנו בחטל, חטל, החטיבה הטכנולוגית להבשה, זו חטיבה גדולה ביותר בזרוע הבשה שאמונה לקליטת אמל"ח ופיתוח אמל"ח מבצעי ללוחמים בשטח, ובסוף מבינים שרגע אל מול תהליכי בניין כוח סדורים, כמו שאנחנו מכירים אותם, צריכים רגע לתת
צריך לתת גם היבט טכנולוגי לכוח הזה.
בדיוק.
אז אמרנו שאת מפקדת מעבדת החדשנות. מה עושה למעשה מעבדת החדשנות שאת עומדת בראשה? את יכולה להסביר לנו קצת?
אז מעבדת החדשנות בגדול רצה לשני וקטורים מרכזיים. פעם אחת זה עניין תרבותי. אנחנו רוצים להטמיע תרבות של חדשנות בתוך הזרוע, שזה שבירת מחיצות ארגוניות, יותר בניית צוותים מולטי-דיסציפלינריים שעובדים לפי צורך ולפי פרויקט.
למשל, בואי תני לנו דוגמה איך עושים צוות מולטי-דיסציפלינרי כזה.
למשל, אנחנו, הגיע לנו רעיון מאחד הסגני אלופים אצלנו, לעשות פיתוח של רחפן היברידי. היום הרי האזרחות מפתחת הרבה מאוד רחפנים, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לפתח רחפן שהוא רלוונטי לנקודת עבודה נורא ספציפית של צה"ל.
לפי הצרכים.
בדיוק. יש לנו מוקד ידע ומדור סימולציות וחקר ביצועים אצלנו בחטל. הם עשו באמת בחינה וסימולציות לנקודת עבודה ספציפית. חברנו למש, המש 7,000, שיש שם מוקדי ידע בתחום הרחפנים. חברנו למוקדי ידע אצלנו בתחום הרחפנים בחטל. אמרנו, אוקיי, בוא נייצר צוות כזה שיכול באמת לתכנן רחפן ולייצר אותו לגמרי בתוך הצבא, כחול לבן לחלוטין, שייתן מענה לצרכים שלנו. חיברנו את כל האנשים, שמנו אותם בחדר אחד. זה המון תהליכים של design thinking, שאנחנו מכירים מהאזרחות, אנחנו ממש מנסים להביא כלים של האזרחות לתוך הצבא, ומפה יוצא פיתוחים שהם לא טריוויאליים, יוצא קשרי עבודה שהם לא טריוויאליים.
הצוות הזה שאת מדברת עליו יצא בסוף רחפן?
אז הם עכשיו בפיתוח, הם עכשיו הזמינו חלקים מחול מארצות הברית, כבר יש דיזיין מאוד מאוד ראשוני לרחפן הזה, ואנחנו מקווים שהשנה אנחנו נוכל לייצר אותו ולעשות איזושהי הדגמה ראשונית.
מדהים. יש חשיבה, אמרת, על לשבור את המחיצות גם של הדרגות בתוך החילות, בתוך היחידות. איך עושים את זה? הרי הצבא מאוד בנוי על היררכיה ועל דרגות, והכל מאוד ברור ומסודר.
נכון.
איך שוברים
לא
את
סותר.
זה?
עדיין הצבא בנו על היררכיה ועל דרגות והכל, אבל יש הרבה יותר פתיחות לשמוע דרגות נמוכות. יש לנו קהילה בזרוע היבשה, קהילה שנקראת מתחברים בזרוע היבשה, שבקהילה הזאת בעצם נמצאים אנשים מכל הדרגות, מהחייל הפשוט ביותר עד המפקד הבכיר ביותר.
זו קהילה וירטואלית או שזו קהילה שמפגשת?
זו קהילה שמתנועלת בוואטסאפ וגם יהיה לה מפגשים פיזיים. עכשיו ממש אנחנו הקמנו אותה, היא ממש ממש חדשה.
אוקיי.
שהמטרה זה בעצם לשבור את המחיצות ארגוניות, שבאותו קבוצה לא אכפת לאף אחד מה הדרגות, ממש כאילו יכולים לדבר על הכל, כמובן ברמות סיווג בלמסיות כי היא מתנהלת בוואטסאפ, במפגשים הפיזיים יהיה אפשר לדבר טיפה יותר, וזה לא הקהילה הראשונה, יש בצהל המון 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 קהילות שונות, יש את קהילת החדשנות של צהל, שהקים אורי שר, שהיה בזמנו בחיל האוויר במדור חדשנות, שבא רגע לפתוח את החדשנות לכל הרמות בצהל, אז גם יש שם מהחיילה פשוט ביותר עד המפקד הבכיר ביותר.
ובאמת עולים שם רעיונות?
הרבה מאוד רעיונות.
את יכולה לתת לנו איזשהו סדר גודל ב-2019, לא יודעת כמה רעיונות כאלה עלו באיזושהי קבוצה כזו, שנבין על מה מדובר?
אז קשה מאוד לקמת את זה. היופי בקבוצה הזה שנוצרים קשרים שהם לא טריוויאליים. זאת אומרת שאם יש מישהו שמתעסק במשהו נורא ספציפי, ספציפי ביחידה נורא ספציפית, הוא הרי לא רואה את הצבא הגדול. הוא בקבוצה כזאת שולח איזו שאילתה ברמה הבלמסית לחלוטין על מישהו שמתעסק, ואז פתאום נוצרים חיבורים שהם מאוד מאוד לא טריוויאליים.
הבנתי. את יכולה לתת לנו דוגמה לפיתוח שכבר כן הימרי, כי נתת לנו דוגמה לאיזשהו פיתוח שהוא עדיין בשלב הזמנת החלקים. יש משהו שכבר את יכולה להגיד, הנה, זו דוגמה לכך שנושא החדשנות הוא לא רק בתכנון, הוא כבר ממש קרם עור וגידים והמרי.
אז יש המון המון פרויקטים, רובם לא בלמסיים, שאי אפשר לדבר עליהם, אבל אני יכולה לתת דוגמה של פרויקט פקודה אחרת. פקודה אחרת יזם אותה רב סרן יואב יוליס, שהוא בא ואמר, הרי באזרחות קיימים משקפי VR, משקפי מציאות
מדומה.
ביוק. בוא נביא את זה לחיילים, שהם יוכלו להתאמן ככה. זאת אומרת שמפקד לפני שהוא מוציא כוח למשימה, במקום שעושה את התכנון על מפות כמו שאנחנו מכירים בעבר, כולם ישימו את המשקפיים, וממש הם יוכלו לראות את הנקודה שאליה הם הולכים לעשות את אותו מבצע.
והם מתאמנים עם המשקפיים האלה?
בדיוק, כן. הם ממש מתאמנים עם המשקפיים האלה.
אז הוא העלה את הרעיון, ומשם?
ומשם הוקם צוות, הגיעו תקציבים, אמרנו, מה שהמעבדה עושה זה היא בעצם מסתכלת על פרויקט טיפה שונה. אם בדרך כלל פרויקטים בצבא, אנחנו עושים עבודת מטה נורא רחבה רגע, להבין, זה נקרא נועל 10-1, להבין באמת אם יש את הצורך, להביא תקציבים, להתחיל פיתוח נורא סדור, שבדרך כלל הוא לוקח הרבה מאוד זמן, ועד שאנחנו מביאים את המלח לשטח, הרבה פעמים הוא
לא רלוונטי.
בדיוק. אנחנו עושים תהליך הפוך. אנחנו אומרים, אוקיי, בוא ניקח רענות, נסכן במרכאות מעט מאוד כסף בשביל להביא MVP, כאילו מינימל ולובל פרודקט לשטח כמה שיותר מהר, ניתן ללוחמים להתחכך איתו, נלמד מזה הרבה מאוד דברים, תובנות, ואז נחליט האם יוצאים לפרויקט סדור, האם להשאיר את זה ברמת מדגים, כי הוא נהל צורך נורא ספציפי ומסוים, האם אנחנו אומרים, אוקיי, ניסינו, סיכנו קצת כסף, קצת אנשים, ואנחנו מבינים שבאמת באמת אין פה צורך ממשי בשטח, אז זה מה שאנחנו עושים.
אז למעשה התהליך הזה, לא רק שהוא מביא את המוצר יותר מהר לשטח, הוא גם הרבה פעמים חוסך תקציבים.
בדיוק, בדיוק.
שזה עוד ערך משמעותי.
בדיוק, במיוחד בעידן תקציבים מאוד מאוד מאתגר שיש לצבא, אנחנו ככה נותנים פה איזשהו ערך מוסף מעבר להבאת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר לשטח.
מצוין. אז אם אנחנו מדברים על חדשנות, אז נעשה הפסקה, נשמע את דני רובס, משהו חדש, ונמשיך לדבר עם דוריס, שנראה שלגמרי מתעסקת בדברים מאוד מעניינים. אז משהו חדש.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. משהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומשהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם מקרי. חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעה, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומגע מקרים.
כבר מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי כרגע של שלווה, אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו.
דוריס, אני רוצה להמשיך איתך ולשאול אותך, דיברנו קצת על שבירת מחיצות, על איך עולים רעיונות כאלה. יש איזשהו מופע סדור, מה שנקרא בצבא, של לשבת ולחשוב על רעיונות חדשים, או שזה מה שעולה?
אז גם וגם. קודם כל, יש לנו מייל למעבד החדשנות צבאי, שכל הזמן אנשים יכולים לשלוח רעיונות, זה עובר לפורטל הפרויקטים, שזה פורטל שפותח בתוך החטל, בתוך חטיבה הטכנולוגית להבשה, על ידי מדור שיטות הנדסים, שממש הם ישבו ופיתחו אותו, שהוא פלטפורמה להעלות את הרעיונות האלה, ולתת לאנשים מכל הארגון אופציה לבוא, לראות איזה פרויקטים רוצים לעשות, מה הצרכים ולפתח אותם. ומעבר לזה, יש אירוע שנתי, כל שנה אקאטון זרוע יבשה הטל, שקורה פחות או יותר במרץ, זה כבר השנה השלישית שיש את האירוע הזה.
שמה זה אומר? מה זה האירוע הזה בעצם?
אז האקאטון בא לתת במה לחוכמת ההמונים, מה שנקרא. אוספים רעיונות מכולם בצבא, גם בלי שום קשר לדרגות. כל מי שיש לו רעיון טוב מוזמן להציע את הרעיון שלו. יש ועדת צינון ברשות ראש הטל, רמה חמלך, רחטל.
כל הגורמים הרלוונטיים.
בדיוק. והם בוחרים את הרעיונות שהשתתפו באקאטון. באקאטון עצמו זה יומיים מרוכזים שעובדים 24/7 על הרעיונות בשביל לפתח אותם לכדי משהו מוחשי יותר. כן. בדיוק. ואחרי האקאטון ממשיכים את הפרויקטים בשביל להביא מדגי מבצעי לשטח.
עכשיו, האקאטון למשל כזה היה ב-2019?
ברור, בוודאי.
את יכולה לתת לנו איזשהו סדר גודל? כמה רעיונות עלו בו? כמה רעיונות עולים ב-2020?
אז עכשיו כבר התחלנו את האקאטון 2020, נרשמו 260 אנשים לאקאטון.
זאת אומרת, 260 רעיונות חדשים?
לא, 260 משתתפים, מתוכם היה 100 רעיונות חדשים. שעוברים סינון, שזה מדהים, זה מדהים, זה רואים כמה אנשים באמת בצבא מעורבים ואכפת להם ורוצים לשפר דברים.
לא רק שהם מעורבים ואכפת להם, גם יש להם רעיונות חדשים בדיוק. למשהו שאפשר לעשות.
בדיוק, שזה מדהים. עכשיו, יש בסוף, 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 באקאטון בערך עובדים על 10-15 רעיונות פלוס מינוס, באמת בגלל הקפסיטי, אי אפשר להכיל כל כך הרבה אנשים באירוע כזה, אבל כל הרעיונות הטובים באמת ממשיכים אחר כך לפיתוח.
יש באמת דוגמה לרעיון כזה שגם קרה מור וגידים, כמו שדיברנו קודם?
בוודאי. ב-2018 עלה רעיון באקאטון שהעלתה אותו רסר עדן בן חמו, שהייתה בזמנו מפקדת קורס אופטיקה בבה"ד 20, ביחד עם סמר אופיר אשורון, שהם בעצם העלו רעיון לרחפן עם זרוע רובוטית. יש בעיה מאוד גדולה בצבא. שאחרי הפגנות על הגדרות נשארים הרבה חפצים חשודים וחלקם ממולכדים. ובסוף לוחמים שלנו, לוחמי הלום, מגיעים לפנות את החפצים האלו ומסכנים את החיים שלהם בעצם. הם אלו רעיון, לקחת רחפן, אזרחי לחלוטין, זרוע רובוטית, שזה גם אזרחי, זה טכנולוגיות בסוף שאנחנו מכירים וקיימים היום, לחבר ביניהם ושהרחפן בעצם יפנה חפצים חשודים מהגדר.
זאת אומרת, כמו שהיה פעם רובוט לחפצים חשודים,
בדיוק.
פשוט הוא ירחף לשם.
בדיוק, בדיוק, זה הרעיון. העלו את זה באקתון, הם באמת זכו גם מקום ראשון בזמנו באקתון, והתחיל פיתוח בשיתוף עם מפת משרד הביטחון, רובוטיקן, חברה אזרחית, עם יחידת יעלום, שמאוד דחפו את זה, מאוד היו מעורבים והובילו בעצם את הפיתוח של זה, וכמובן עם אנשים מתוך החטיבה הטכנולוגית ליבשה, מתוך החטל, אנשים שמומחים ברחפנים, אנשים שמומחים במקורות אנרגיה, סוללות, אנשים שמומחים רגע באינטגרציית מערכות, ברובוטיות, באמת כל המומחים מכל מיני תחומים הגיעו בשביל לעשות הפיתוח של הרחפן הזה.
שזו דוגמה טובה, דרך אגב, למה שדיברנו קודם, שכל אחד מגיע ממקום אחר ונשברות המחיצות היחידתיות.
בדיוק, בדיוק, שזה מדהים, שזה קורה, זה נוצר פה איזשהו קסם כזה שאנשים באמת לא תמיד מכירים את התחומים האחרים, ואז שהם כולם יושבים בחדר אחד ומתחילים לדבר על הדברים האלה, נוצרים רעיונות חדשים שזה מדהים.
והרחפן הזה הוא מבצעי היום? זאת אומרת, הוא עובד?
בוודאי, הוא עובד. אנחנו עובדים בימים אלו לאשר אותו בטיחותית מכל הבחינות, כי בסוף אנחנו מביאים אותו ללוחמים בשטח, אנחנו רוצים לבדוק שאין שום מצב שיקרה איזשהו משהו, אבל כבר בוצעו הדגמות, מספר הדגמות על הרחפן, בוצעו מספר בדיקות כאלה ואחרות, ובאמת זה מוצר שקיים.
והוא כבר עובד, כשאת מדברת על בדיקות, זאת אומרת, נעשתה גם בדיקה על הגדר, אני מבינה, והוא פועל.
כן. כן.
הבנתי. עכשיו, פה זה לא רק שיתוף פעולה בין אנשי הטכנולוגיה והמהנדסים, אלא גם אל מול היחידה המבצעית בשטח נכון. שצריכה לתפעל אותו.
נכון, שאנחנו מאמינים שהחיבור הזה הוא סופר קריטי. בסוף היחידה הטכנולוגית, כמה שתהיה טובה והכל בלי החיבור המבצעי לאנשי השטח ולמחלקת אמל"ח, יש שום מחלקת אמל"ח בזרוע שהם בעצם לוחמים שמגיעים בסוף לתפקידי מטה, בלי החיבור המשולש הזה אנחנו לא נוכל לתת ערך לשטח, כי בסוף חדשנות זה באזוורד מאוד 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 גדולה, אבל חדשנות זה היכולת שלנו לקחת רעיון, להפוך אותו למוצר שיש לו ערך עבור מישהו אחר, והערך עבור מישהו אחר בזרוע הבשה זה עבור הלוחמים.
זאת אומרת, הלוחם הוא הלקוח שלך, אם אנחנו
לגמרי.
מנסות
נכון, נכון.
להעביר את זה למונחים אזרחיים.
נכון.
אני הבנתי שיש משהו שנקרא חממת זרוע היבשה. זה, החממה הזאת היא משהו שהוא שונה מההקטונים? זאת אומרת, זה שני דברים שונים?
כן, בסוף האקתון זה אירוע נקודתי. זה אירוע שקורה פעם בשנה, שבאמת לאסוף את כל הרעיונות, 24 שעות. זה אירוע תרבותי מאוד מאוד כיף בשביל להכניס חדשנות, אבל בשביל שהפרויקטים אחר כך ירקמו אור וגידים, ואנשים יוכלו לעבוד עליהם בסביבה האינטנסיבית שיש ביום יום בצבא, אנחנו בנינו בעצם את החממה.
שמה זה אומר?
זה בעצם תהליך שנותן לטכנולוגים שלנו יכולת להתגבש פעם בשבוע, לשבת באיזשהו מקום שהוא ניטרלי, לעשות חושבים, לקבל תקציבים. בעצם זו פלטפורמה שמנסה כמה שיותר להוריד חסמים ארגוניים, בשביל לאפשר להם לקחת את הרעיון שלהם ולממש אותו כמה שיותר מהר לאיזשהו מוצר ראשוני, לתת לשטח שיעבוד איתו ונוכל ללמוד מזה המון.
זאת אומרת שמוצרים מההקטונים מגיעים לחממה?
נכון.
אוקיי. כן. אז יש למעשה המשכיות לדבר הזה, זאת אומרת, זה לא אירוע חד פעמי לפי מה שאני מבינה.
נכון.
דוריס, אנחנו יכולות לדבר קצת על היחידה הרב-מימדית. ראיתי כתבה ממש לפני שבוע וקצת, שאומרת שהרמטכ"ל מציג יחידה חדשה, שנקראת היחידה הרב-מימדית. אז אני מניחה שעל ההיבטים מבצעים שלה אי אפשר לדבר, ואת בטח לא הגורם. השאלה אם היחידה הזאת אמורה להתמך על ידי היחידות שלכם, שלמעשה מפתחות פיתוחים מהסוג הזה?
אז אני לא הגורם על לדבר על היחידה הרב-ממדית.
ברור.
אני כן יכולה לשאר, בסוף החטיבה הטכנולוגית ליבשה היא אמונה על כל האמל"ח שמגיע לצבא של זרוע היבשה. ולכן היחידה הרב-ממדית, אם היא תשתמש באמל"ח של זרוע היבשה, שכנראה וכן זה יקרה, כמובן שהיחידה שלנו תתמוך אותה, החטל כמובן יתמוך אותה בכל מה שצריך מבחינה טכנולוגית.
אני מבינה. אנחנו נשמע עכשיו את אברהם טל בשירו שיר חדש, ואז נראה איזה עוד הפתעות את תומנת לנו. אז אברהם טל.
Thank you. סתם בלי שום סיבה נלחם בהיגיון אני עייף למות ולא הולך לישון אמרתי לך, אני אמרתי לך האושר לא יגיע לבקר אם לא נפתח חלום איך אני נקרא וזה חבל בין האבות של רגע בא לי אוכל מבושל שיקרתי לך, אני שיקרתי לי מכל הבלגן שכחתי קצת מאיפה באתי עכשיו הולך לישון לבד מול הים ומגלה בצד שלא הכרתי מעולם כמה שאלות זה עולה לי בחיים לא כל זה מזל בין הקירות מה קורה לי אני סחי וקצת מבולבל ממחר אני אתחיל שיר חדש כבר מתנגן לי לפעמים אני לא מבין בכלל ממה אני נבעל אולי חצי כדור עדיף שלא יחב בכלל סלחתי לך, אני סלחתי לי כל מה שבנינו לא נשאר שלך ולא שלי לבנות קשה ולפרק זה בקלות עוד משוגע כזה עם מסכת שפיות שיקרתי לך, אני שיקרתי לי מכל הבלגן שכחתי קצת מאיפה באתי עכשיו הולך לישון לבד מול הים ומגלה בצד שלא הכרתי מעולם כמה שאלות זה עולה לי בחיים לא כל זה מזל בין הקירות מה קורה לי אני סחי וקצת מבולבל ממחר אני אתחיל שיר חדש בחיים לא הכל זה מזל בין הקירות מה קורה לי אני סחי וקצת מבולבל ממחר אני אתחיל שיר חדש כבר מתנגן לי
אז אנחנו חוזרים לדוריס ולמעבדת החדשנות דיברנו קודם על זה שאת בעצם מנהלת את המעבדה הזאת ושהיא פועלת בשני וקטורים איך למעשה יוצרים את השינוי הזה בתוך הצבא? הצבא, יש לו הרבה פעמים חשיבה מאוד סדורה, מאוד דוגמטית. איך שוברים את המחיצות? איך עושים את זה בפועל? זה לא פשוט.
זה לא פשוט. חשוב להגיד שיש לנו הרבה תמיכת מפקדים. בסוף, ללא תמיכת המפקדים, אנחנו לא נצליח להרים דברים. יש לנו תמיכה של מפקדים בכירים, ראש התל, רח תל.
שבא לידי ביטוי במה? התמיכה הזאת.
קודם כל מאפשרים לנו לעשות את האירועים. אקטון, שאנחנו מתכננים כל שנה, זה בסוף בתמיכה שלהם ובאוקיי שלהם.
מאפשרים, את מדברת גם מבחינת זמן וגם מבחינת כספים.
בדיוק, בדיוק. בסוף,
בלי צריך להקצות לזה מפקדים, תקציבים.
בדיוק, בלי התמיכת מפקדים והכספים והזמן, שום דבר לא יקרה. ומצד שני גם יש המון דרייב ורצון מהאנשים, מהטכנולוגים, מהקצינים היותר צעירים שרוצים לעשות דברים. וזה בעצם חיבור מאוד יפה שגם זה מגיע מלמטה וגם מגיע מלמעלה.
ואיך איך, איך למעשה גורמים לאנשים, את יודעת, לצאת מהקופסה? הרי בסופו של דבר זה לא חשיבה שהיא סטנדרטית. ואתם רוצים לעודד חשיבה לא סטנדרטית.
נכון. אז בעצם יש כמה תוכניות בשביל להטמיע תרבות. יש את תוכנית שנקראת בוקר טוק בחתל, שזו תוכנית שעזמנו בשביל להוציא אנשים מתוך הקופסה, בשביל לתת להם, לפתוח להם את תחומי עניין ותחומי עולם לדברים נוספים. זה בעצם תוכנית שקורית פעם בשבועיים, מביאים הרצאה אלינו לחתל. שעה בבוקר, בוקר יום רביעי, שעה בבוקר, פעם אחת זה הרצאה מגורמים אזרחיים בדברים שלא קשורים לעבודה היומיומית שלנו, ככה להכיר קצת תחומים שונים. פעם אחת זאת הרצאה על טכנולוגיות מתקדמות, שמי שמרצה זה מוקדי ידע מצלנו בחתל, וזה פחות הרצאה, זה יותר שולחן עגול. זה בא לפתוח שיח על הטכנולוגיות, בא לפתוח שיח ולחבר את האנשים. גם, עוד פעם אמרנו, זה מתחומים שונים, מגיעים אנשים מדיסציפלינות שונות, ממקומות שונים בארגון, בשביל ליצור את החיבור הזה. אז יש בעצם את הבוקר טוק. יש תוכנית הכשרות שאנחנו בונים עכשיו.
שמה היא אומרת?
תוכנית הכשרות לשגרי חדשנות בארגון, בשביל לפתוח לאנשים את הראש בתחום החדשנות, ללמד אותם מושגים בתחום החדשנות, ללמד אותם כלים, איך בעצם לעשות חדשנות, איך לקחת רעיון ולהפוך אותו למיזם אמיתי.
זו תוכנית שמי מעביר את התכנים שלה? אנשים מתוך הצבא, או שאתם מביאים אנשים מבחוץ?
גם וגם. אנחנו עושים שילוב של אנשים מתוך הצבא ואנשים מחוץ הצבא. אנחנו ממש בימים אלה רגע מגבשים אותה לכדי תוכנית שלמה וככה הכשרה שתיתן לאנשים מעבר. זה נעשה בשיתוף עם אורלי יל, שהיא אחראית ההכשרות אצלנו בחתל, שהיא מומחית בתחומה ומוקד ידע בתחום הזה.
נראה לי ממה שאני מבינה, הרבה מהשיח שלכם, ואחר כך גם הסיוע בפיתוח, נעשה בשיתוף פעולה מול חברות אזרחיות. זאת אומרת, זה לא שהפיתוח הוא כל כולו בתוך צהל. הרעיון הרבה פעמים מגיע מתוך צהל, אבל היישום אחר כך הוא מול חברות אזרחיות.
אז גם וגם. יש דברים שאנחנו מבינים שהאזרחות היא מקדימה אותנו בהרבה, ואין טעם לעשות פיתוח בתוך הצבא, במיוחד אם זה לא משהו מאוד רגיש מבחינת סיווג, אז אנחנו נעדיף לצאת לעשות פיתוח חוץ צבאי. אני מאוד דוגלת בפיתוח פנים צבאי, כי בסוף באמת יש לנו כוח מהנדסים מדהים, זה אנשים שהם מוכשרים ביותר ומסוגלים לעשות את הפיתוח בתוך הצבא.
זאת אומרת שמה שאת אומרת לי בעצם זה שלצבא יש גם את הידע וגם את היכולת הטכנית לקחת מוצר משלב הרעיון על הנייר, או אפילו בראש ולא על הנייר, להעביר אותו דרך הנייר, ואחר כך לבנות את המוצר, הכל בתוך הצבא.
בוודאי.
זאת אומרת, בלי ללכת לאיזושהי חברה אזרחית.
בוודאי.
זה לא כזה ברור מאליו, כי אנחנו יודעים שכלים גדולים, למשל, אנחנו קונים אותם מוכנים, אבל
אז לא הכל. יש הרבה פיתוחים אינאוס, לדוגמה, טנקים זה פיתוח פנים צבאי, מנתק ורפת, הם אמונים על פיתוח הטנקים בצבא, תכנון שלהם. הם הרבה נעזרים בחברות חיצוניות בשביל מערכות כאלה ואחרות, אבל בסוף זה פיתוח ויצור פנים צבאי.
פנים צבאי. שאלה אחרת שרציתי לשאול אותך, הבנתי שיש איזשהו דרך לפנות אליכם עם כל מיני רעיונות. אז אם אני לצורך הדוגמה, אם אני אזרח לחלוטין, ויש לי רעיון שאני חושבת שיכול לעזור, לא יודעת, בהתמודדות מול איום הרחפנים, כמו שהיה בעבר. יש לי דרך לפנות אליכם בתור אזרח, או שרק אם אני בתוך הצבא?
אז אנחנו עובדים פנים צבאי בעיקר. בצבא יש לנו מייל בצהלנט שאפשר לחפש אותנו, מעבדת החדשנות קונטרול קיי במייל.
שזה כל חייל יכול לפנות.
כל חייל יכול לפנות, מי שיש לו צהלנט יכול לפנות אלינו. לגבי אזרחות, אז זה נקרא חדשנות פתוחה. אנחנו הרבה פותחים את שערינו לסטארט-אפים אזרחיים. יש תוכנית מאוד מאוד יפה בשיתוף עם משרד הביטחון, שנקראת אינופנס, שבעצם אנחנו הוצאנו ברמה בלמסית לחלוטין, אתגרים מרכזיים של הזרוע, זה שוב עם זרוע הבשה, חיל האוויר ומפת, הוצאנו את האתגרה המרכזיים שלנו, דרך שני חברות, סוסה ו-IHLS, ואמרנו לסטארט-אפים, בואו, תנו לנו רעיונות איך לפתור את האתגרים שלנו.
זאת אומרת שיש, אם אני מחפשת בגוגל, יש לי רשימה של האתגרים הטכנולוגיים שצהל מחפש להם פתרון, וגורם אזרחי יכול לתת להם פתרון.
בוודאי.
איך אני מוצאת את זה? אם יש מישהו ששומע אותנו ומתעניין, ומה הוא כותב בגוגל, את יודעת להגיד?
אינופנס.
אינופנס?
כן, תוכנית אינופנס.
אוקיי. אז זה לעניין הזה. עכשיו, חייל שפונה אליכם וכותב מעבדת חדשנות קונטרול קיי, ומפרט איזשהו רעיון, באמת כל רעיון כזה נבחן על ידי המעבדה שלך, על ידי מומחים, איך זה עובד?
בוודאי, אז הרעיון נבחן על ידי המומחים בתחום. אנחנו מנסים באמת לעשות לזה רגע ויסות אל מול מי שרלוונטי בארגון, כי בסוף עוד פעם יש אין סוף תחומים בתוך הארגון, ואנחנו לא מומחים בכלל בתפיסה. האנשים של מעבדת החדשנות, אנשים מוכשרים ביותר, אבל הם לא בהכרח הכי חדשניים בארגון. אנחנו מאפשרים לאנשים החדשניים בארגון לעשות חדשנות. אז ברגע ששולחים אלינו רעיון, אנחנו רגע מתייעצים עם הגורמים הרלוונטיים, כל אחד בתחומו, ומבינים האם אפשר להמשיך עם הרעיון הזה לפיתוח מואץ, להביא מדגים מבצעי, או שאנחנו מבינים רגע שזה מתחבר לאיזשהו פרויקט מאוד גדול אחר, ואנחנו מפנים את אותו גורם לפרויקט הגדול כרגע שיקיר, ויתחבר למה שקורה באותו תחום.
ומעדכנים את הפונה?
בוודאי.
מה קורה עם ה... בטח, תמיד. הוא יכול להצטרף? זאת אומרת, אם בא לו עכשיו רעיון, לא יודעת, אני חייל יושב בקריה במשרד, ועלה לי רעיון מצוין, ואתם לוקחים אותו בזרועות פתוחות, הוא יכול להצטרף ולראות לאן הלך הרעיון שלו, או לסייע, או
בוודאי.
דברים כאלה?
בוודאי. אפילו זה, אנחנו מאוד מודדים את זה, כי בסוף הוא היזם. היזם מכיר הכי טוב את הרעיון שלו, הוא יודע לדחוף אותו הכי טוב, ושיש את החיבור בין היזם לבין המאפשרים, זה יוצאים את הדברים הכי מדהימים.
מצוין, זה נשמע נפלא. עוד נושא שהבנתי שככה קורם עור וגידים בימים האלה, זה הנושא של נשקייה חכמה.
נכון.
אני אשמח שתגידי על זה כמה מילים, כי זה נראה לי מהפכני.
אז נשקייה חכמה זה בעצם רעיון שהגיע ממדור ניהול ומלאי בחיל הלוגיסטיקה. יש בעיה בצבא, בסדר? גם אנחנו מנהלים את הנשקים שלנו בצורה מאוד ישנה, עם דפים ועטים, בטח את זוכרת עוד מימייך בצבא.
כן.
יש הרבה גנבות של נשקים, ניהול המלאי הוא בצורה מאוד מסורבלת ולוקח המון זמן.
רק נסביר לטובת מי שלא מבין, איך סופרים בנשקייה אם יש נשקים, לוקחים את כל המספרים של הנשקים, ורושמים אותם על דף, ורואים אם מה שאמור להיות לי זה אכן מה שיש לי פיזית, ואם טועים במספר אחד, אז הלכה הספירה ומתחילים מההתחלה. זאת אומרת, זו שיטה מאוד מאוד לא יעילה, נקרא לזה ככה.
לא חדשנית.
לא חדשנית. אוקיי, אז מה הרעיון?
אז הרעיון זה לשים איזשהו צ'יפ על כל נשק, שבעצם אפשר לנטר בזמן אמת כל הזמן את הנשקים שנמצאים בנשקייה. ואין צורך לספור כל פעם את הנשקים, אנחנו כל הזמן יודעים מה יש בנשקייה בכל זמן נתון. ואז בעצם זה מונע גנבות. כל הניפוק נשקים נעשה בצורה הרבה יותר אוטומטית, אין תורים, לא יהיה תורים ארוכים בנשקייה לחכות שכל אחד יכתוב וימלא את התפסים שלו, אי אפשר לנפק נשק בצורה אוטומטית.
כמו ברקוד בסופר?
לצורך העניין. כן, כמו ברקוד בסופר לצורך העניין, רק טיפה, טכנולוגיה טיפה יותר מתקדמת מהברקוד בסופר. אושר פיילוט על שתי נשקיות בצהל, בשתי טכנולוגיות שונות שאנחנו כרגע בוחנים לבדוק איזה חלופה היא הרבה יותר טובה. ואחרי הפיילוט אז אנחנו רוצים להטמיע את זה בכל הנשקיות בצבא.
זה מדהים. זה א', באמת מקצר, כמו שאמרת, ומייעל, אבל הדבר המרכזי זה שזה מונע גנבות. זאת אומרת, הצ'יפ הזה יכול לזהות איפה הנשק גם אחרי שהנשק עוזב את הנשקייה?
אז זה מאוד תלוי בטכנולוגיה, כי אנחנו פה עובדים עוד פעם בין הגבול הדק שאנחנו רוצים כל הזמן לנטר את הנשקים. מצד שני, אם אנחנו מנטרים אותם, גם האויב יכול לנטר אותם.
אוקיי.
אז אנחנו באמת מנסים למצוא את הטכנולוגיה הטובה ביותר, שמצד אחד תשמור על כוחותינו ולא יהיה אפשר לנטר אותם ברגע שהנשק יצא מהנשקייה. מצד שני, אנחנו רוצים כמה שיותר אחיזה טובה במלאי שיש לנו ואיפה כל דבר נמצא. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לבחון בפיילוט.
זה נשמע כיוון טוב ויעיל. דוריס, אני רוצה לסכם איתך את השיחה הזאת, ולומר במילה אחת, את התחלת את השירות הצבאי שלך כעתודאית.
נכון.
והגעת לחטל. אני רוצה שתגידי במילה אחת איך את מסכמת את החוויה הזאת שלך, שהיא נראית לי חריגה, אז אני אשמח לשמוע ממך מילה על זה. לפני שאנחנו מסיימים.
במילה אחת, מדהים. אני נהניתי מהשירות שלי עד היום, ואני ממשיכה ליהנות מכל הבחינות, גם לכל אורך השירות שלי זכיתי במפקדים מדהימים, גם מפקדים הישירים שלי, גם מפקדים מעליי, שאפשרו לי ליזום ולעשות בכל התפקידים שהייתי. גם תחומי העניין בחטל הם כל כך רחבים, תחשבי שזו חטיבה שאחראית לכל האמל"ח של זרוע היבשה, מנשקים לרכבים, לרקמים, לאמצעי תצפית, לכל דבר שאת יכולה לחשוב עליו נמצא בחטל, ויש לך אינסוף אופציות. לי עד עכשיו היה שירות מדהים, גם עכשיו אני מאוד נהנית וממליצה בחום.
מקווה שרק תוכלי להמשיך ליהנות. אז אנחנו מתכנסים לקראת סיום. אני רוצה להודות לאורחים שלי, לאורך דין ורואה חשבון משה פרץ, על שהגעת ועל הטיפים המצוינים לחיילים, ולך דוריס, על המידע ועל החשיבה מחוץ לקופסה, וגם למדנו כמה דברים שבהם צהל משתפר. אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, כמו תמיד, ביום שני, בין השעות 12 ל-1. שבוע הבא תהיה תוכנית שתוקדש כולה למקצוע לחיים. תודה רבה לשוקי, טכנאי השידור. אחרינו חיננית לויפר פלד, עם נפגשים מחוץ לקופסה. אני הייתי עורך הדין אולי שוורץ, שיהיה לכם המשך יום מקסים.
מה? תגידי לי מה לומר, תגידי טוב או רע לך, תגידי לי טוב או רע לך. אולי דברי איתי יותר ברור, עכשיו אני בטוח, דברי איתי הכי פתוח. ואיך את באת אליי, איך את באת אליי, שמורה וצוחקת, הכי אמיתית. לילה בסיני, תבחרי מתי, אז מה את שותקת? תגידי לי את, במי את בוחרת? מי פה מאושר? איך הכל יקר, בואי עכשיו. תיסעו רכבת, יפה כמו המדבר, בא לי סתם לומר, לא חשוב מתי, את איתי ודאי, מי תלך ללכת, אז רק תגידי מה את אומרת. שבלך, תגידי לי מה שבלך. ואת תגידי לי הכל סגור, שאת צריכה קצת רוח, תשאירי לי חלון פתוח. ואיך את באת אליי, איך את באת אליי, אמרת לי בשקט אתה חיים. לילה בסיני, תבחרי מתי, שמעת לא משקרת. תגידי לי את, במי את בוחרת? מי פה מאושר? איך הכל יקר? בואי עכשיו, תיסעו רכבת, יפה כמו המדבר, בא לי סתם לומר, לא חשוב מתי, את איתי ודי, מי תן לך ללכת? אז רק תגידי מה את אומרת. מתי את איתי ודי, מי תן לך ללכת?
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה.